פרק כף. ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר ויאמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. כן, כתוב איש, ושם נקרא איש בליעל. איש בליעל מפרש שם מצודת ציון, בלי עול שמיים, רוצה לומר רשע. כן, אותו שמו של אדם, אותו איש בליעל, שבע בן בכרי, והוא משבט בנימין. והוא תוקע בשופר ומכריז על מרד, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי. מה הסיבה לכך ששבע בן בכרי מכריז על מרד? פרש המצודת דוד, שהיו בני יהודה וישראל מתווכחים למי יש חלק יותר בדוד, כמו שלמדנו בפרק הקודם. אמרו, למה תריבו כולכם? אנו אין לנו חלק כלל, הולכו איש לו על האב. וכן אומר שבע בן בכרי, אנשי יהודה, מתווכחים איתנו מי יש לו חלק יותר במלכותו של דוד, אם כן בואו נפרוש מן המלכות הזו ונקים מלכות משלנו. פסוק ב', ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי, ואיש יהודה דבקו במלכה מן הירדן ועד ירושלים. אם כן, אחרי שהסתיים מרד אבשלום, פורץ מרד חדש, כל ישראל מצטרפים לשבע בן בכרי, ואנשי יהודה נשארים נאמנים לדוד. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, ויקח המלך את 10 נשים פילגשים, אשר הניח לשמור הבית, ויתנם בית משמרת, ויחלקלם, ועליהם לובה, ותהיינה צורות הדיון מוטל על מנות חיות. וכן, אותם 10 נשים פילגשים שדוד השאיר בירושלים כאשר הוא ברח מפני אבשלום, וכאשר הוא חוזר, הוא לוקח את אותם נשים ושם אותם בית המשמרת. מה הכוונה בית משמרת? מפרש שם מצודת דוד, במקום משומר, לבל יבוא מי עליהן, כי אסורות לכל אדם על היותן פילגשי המלך. כלומר, מכיוון שהם פילגשים של המלך, לכן אסור לאף אדם אחר להינשא להם. ודוד עצמו לא בא עליהם, מדוע? מפרש המצודה דוד, רבותינו נחלקו בדבר. מהם אמרו שהיה אסור בהם, על שבא אבשלום עליהם. כלומר, אנשים האלה נאסרו על דוד, כיוון שאבשלום בא עליהם, ולכן הוא משאיר, הוא בא, הוא לא חי איתם חיי אישות עם אותם נשים, ומהם אמרו שמעצמו מנע מהם, כלומר מבחינת ההלכה הם היו מותרות לו, אבל דוד פורש עצמו מהם. ולכן הם נקראות ותהיינה צרורות עד יום מותן. מה הכוונה צרורות? מפרש המצודה דוד, קשורות מבלי יתר להינשא לאיש, כלומר כביכול הן אסורות להינשא לאדם אחר, והן נקראות על מנות חיות. כלומר, הם במעמד של אישה שלכאורה עדיין בעלה חי, אבל היא לא נישאת לאדם אחר. פסוק ד', ויאמר המלך אל המסע, אזעק לי את איש יהודה 3 ימים, ואתה פה עמוד. אם כן, דוד רוצה לארגן עכשיו את הצבא כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי ולנסות לעצור את המרד, ולכן הוא מבקש מהמסע להגיע לשבט יהודה ולארגן את הצבא. הוא נותן לו אורכה של 3 ימים לארגן את הצבא, ואחרי 3 ימים להגיע עם הכוחות אליו. פסוק ה', וילך המסע להזיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעדו. אם כן, הוא מתאחר, המסע לא מצליח לארגן תוך 3 ימים את הצבא, והוא מאחר להגיע. ויאמר דוד אל אבישי, אתה ירא לנו שבע בן בכרי מן אבשלום, אתה קח את עבדי אדונך, ורדוף אחריו פן מצא לו הרים בצורות והציל עינינו. כלומר, אומר דוד אל אבישי, אנחנו לא יכולים לחכות, כל רגע שעובר מחזק את מעמדו של שבע בן בכרי, מדוע הוא בינתיים יכול למצוא לו הרים בצורות, ואז הוא יציל את עצמו מאיתנו, ולכן אנחנו חייבים לרדוף אחריו. אומר דוד אל אבישי, אתה קח את עבדי אדונך. אל מי הוא מתכוון שאומר עבדי אדונך? מפרש המצודה דוד, רוצה לומר עבדי המלך. כלומר דוד מדבר אל עצמו, על עצמו, ולא אמר עבדי, כי כן דרך המקרא. כלומר, במקום שדוד יגיד קח את עבדי, מדבר בלשון אחרת, קח את עבדי אדונך, אבל הכוונה אליו. הרד"ק מפרש אחרת, לדעת הרד"ק עבדי אדונך על יואב אמר, כלומר אדונך זה יואב. מדוע? וקראו אדוניו כי גדול היה ונכבד ממנו. כלומר, מכיוון שיואב היה גדול ונכבד מן אבישי, לכן הוא אומר לאבישי קח את עבדי אדונך, הכוונה יואב. ויצאו אחריו אנשי יואב והקרתי והפלטי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. אם כן, אנשי יואב מצטרפים לאבישי, ויחד איתם יוצאים גם הקרתי והפלטי, שהם מפרש המצודת ציון, הקשתים והקלעים. אם כן, היחידות המובחרות של דוד. פסוק ח', הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, והמסע בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מוצמדת על מותניו בתערה, והוא יצא וטיפול. כן, המסע עונה מחר, אבל עכשיו הוא מגיע, והוא נפגש עם יואב ליד האבן הגדולה שבגבעון. יואב, החרב שהייתה מוצמדת עליו, הוא גורם לה שהיא טיפול עכשיו על הרצפה. פסוק ט', ויאמר יואב להמסע, שלום אתה אחי, ותוכז יד ימין יואב בזקן המסע לנשק לו. אם כן, הוא פונה אליו בשאלת חיבה, שלום לך אחי, וגם ביד ימין הוא מחזיק בזקן המסע כדי לנשק לו. מה שרוצה כאן יואב זה להסיח את דעתו של המסע, שהנה הוא מתכוון להרוג אותו, ולכן דווקא ביד החזקה, יד ימין שבדרך כלל ממנה נשמרים, ביד הזאת הוא אוחז בזקנו של המסע כדי לנשוק לו, אבל כדי לנשק אותו, אבל גם כדי להחזיק אותו שלא יזוז. ופסוק י', והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויקהו בה אל החומש, וישפוך מאב ארצה ולא שנה לו וימות. אם כן, המסע לא נזהר ממה שהולך יואב לעשות, ויואב ביד שמאל מרים בזריזות את החרב מן הרצפה ומכה את המסע אל החומש. זה מקום קטלני מאוד, שכל מכה שם ממיתה את האדם, ולכן גם מופיע כאן בפסוק ולא שנה לו, כלומר שהוא לא חז, היה צריך לקוט את המסע פעם שנייה, כי במכה הראשונה הוא הרג אותו. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי, וכן הם לא מתמהמהים שם, והם מתחילים מיד במרדף, יואב ואבישי, ורודפים אחרי שבע בן בכרי. ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד אחרי יואב. וכן, נער אחד מנערי יואב נשאר לעמוד על יד גופתו של המסע, והוא מסביר לאנשים שמי שחפץ במלכותו של דוד, מי שרוצה להיות נאמן לדוד, צריך להיות עכשיו נתון למרותו של יואב, כי יואב הוא זה שממשיך את הקרב לטובתו של דוד. מדוע צריכים להסביר לאנשים? כי אנשים עכשיו מבולבלים לגמרי. מצד אחד, דוד פיטר את יואב, הוא ממנה את המסע להיות שר הצבא, והמסע לא מגיע, שבע בן בכרי מנהל עכשיו את הקרב. אם כן, אנשים כבר לא יודעים מי כאן לטובת מי, ועכשיו שהם רואים גם שהמסע נרצח, אז יכול להיות שיואב יצטרף לשבע בן בכרי, והוא הרג את המסע שהיה לטובת דוד. לכן, כדי להסביר לאנשים שעדיין יואב נאמן למלך, לכן מסביר אותו נער, תדעו, המרדף ממשיך, יואב ואבישי נאמנים לדוד, וכל מי שרוצה להיות נאמן לדוד יצטרף אליהם. פסוק י"ב, והמסע מתגולל בדם בתוך המסילה, וירא האיש כי עמד כל העם, ויסב את המסע מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד כאשר ראה כל הבא עליו ועמד. אם כן, כל האנשים שעוברים שם באותו מקום שגופתו של המסע הייתה נתונה, כולם מתעכבים, וכמובן כל אחד שואל מה קרה ורוצה לשמוע הסברים, והמרדף נעצר. לכן אותו נער מבין שצריכים להמשיך את המרדף, ולכן הוא מטה את גופתו של המסע מן הדרך הראשית ושם את גופתו של המסע שם בשדה, משליך עליו בגד, כך שאנשים עכשיו לא יודעים מי נמצא שם מתחת לבגד, והם לא מתעכבים והמרדף ממשיך. פסוק י' ג', כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב לרדוף אחרי שבע בן בכרי. אם כן, המעשה הזה באמת נתן את התוצאות, אנשים הפסיקו להתעכב, וכולם מצטרפים למרדף, ויואב כאן עכשיו תופס את הפיקוד, והוא בראש הרוטפים. פסוק י' ד', ויבור בכל שבטי ישראל אבלה ובית מחה וכל הברים, ויקלו ויבואו אף אחריו. על מי נאמר כאן הפסוק? מפרש המצודה דוד, יואב עבר בכל שבטי ישראל עד אבלה, ובא בעיר, עבר בכל שבטי ישראל, הלכת עמו אבלה ובית מחה. והיא אבלה ובית מחה שנסגר בה שבע בן בכרי. וכן מפרש המצודה דוד, שהפסוק מדבר על יואב, שיואב עובר בכל שבטי ישראל, כדי לנסות לגייס כוחות משבטי ישראל שהצטרפו אליו וימנעו מלהצטרף לשבע בן בכרי. לדעת הרד"ק, ויעבור הכוונה לשבע בן בכרי, שהוא כשהיה בורח ששמע שרודפים אחריו, עבר בכל שבטי ישראל. כלומר, מי שכאן עובר בכל שבטי ישראל זה שבע בן בכרי, אבל גם הרד"ק מציין ויש לפרש ויעבור על יואב. כלומר, שגם אפשר לפרש שהפסוק נאמר על יואב כמו שפרש המצודת דוד. פסוק תתוו, ויבור ויצור עליו באבלה בית המאחה, וישפחו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. פרש המצודת דוד, וכל ויקלו משבטי ישראל, ויקלו ויבואו אחרי יואב. אם כן, יואב מצליח להקהיל גם לוחמים משבטי ישראל שמצטרפים אליו. וישפחו סוללה דרך כובשי העיר לשפוך עפר מול החומה לעשות תל גבוה, ועולים עליה להילחם עם העיר. כלומר, הם בונים סוללת עפר מול החומה כדי לטפס על הסוללה ומהסוללה להגיע אל החומה. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שימו שימו, אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך. ויקרב אליה ותאמר האישה, אתה יואב, ויאמר אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אנוכי. אם כן, אישה חכמה מן העיר מבקשת לדבר עם יואב. ותאמר למור, דבר לדברו בראשונה למור, שאול ישאלו באבל וכן אתמו. פרש רש"י, היה לך לדבר לשלום בראשונה, אם שלום יענוך ויפתחו לך, לא היה לך להילחם עליהם, למה אתה לא פותח קודם כל כמו שהתורה מצווה בדברי שלום? למה אתה כבר צר ומתכוון לפרוץ אל העיר? אולי אנחנו נסכים לענות לדרישות שלך בדרכי שלום? ממשיכה אישה ואומרת, שאול ישאלו באבל, אם ישאלו בני חלך בשלום העיר הזאת ששמה אבל, מיד היו בני העיר משלימים לכם. כלומר, אם אתם הייתם מבקשים מאיתנו לפתור את הבעיה הזאת בדרכי שלום, היינו פותרים את הבעיה הזאת מיד. אנשי שלומי אנמוני ישראל, אני מבני העיר ששלמים ונאמנים לישראל ולמלך. היא כן אומרת אותה אישה חכמה, אנחנו תושבי העיר נאמנים לדוד, לכן בואו ננסה לפתור את בעיית שבע בן בכרי בדרכי שלום בלי להזדקק למלחמה. וכן אם אומרת לו פסוק יוטט, אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר והם בישראל, למה תבלה נחלת אדוני? אם כן, למה אתה רוצה להשחית עיר מארץ ישראל? ויען יואב ויאמר, חלילה חלילה לי עם הבלה ועם השחית. כלומר, אני ודאי לא מעוניין לפגוע לא בעיר ולא בתושביה. לוכן הדבר, כי איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמו, נשא ידו במלך דוד, תנו אותו לבדו, והלכה מעל העיר. וכן, אומר יואב, אני יש לי בקשה אחת. יש כאן אדם שמרד בדוד המלך, הוא מורד במלכות, שמו שבע בן בכרי, אם תסגירו אותו אליי, אני עוזב את העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויפרטו את ראש שבע בן בכרי וישליחו אל יואב. אם כן, הם הורגים את שבע בן בכרי וזורקים את ראשו אל יואב. ויתקע בשופר ויפוצו מעל העיר איש לא עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. אם כן, יואב תוקע בשופר כאות להפסקת המלחמה, כל האנשים חוזרים איש לא עליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. כלומר, בזה נסתיים מרד שבע בן בכרי. המרד הזה יש לו גם ביטוי בהלכה. רמב״ם בהלכות יסודי התורה בפרק ה הלכה ה פוסק כך: אם אמרו עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם. כלומר, אם גויים צרו על עיר ואמרו לאנשי העיר, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ולא נהרוג את כולכם, הרמב״ם יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. כלומר, שיהרגו כל אנשי העיר ואסור להם למסור אדם אחד כדי להציל את עצמם. ואם ייחדו להם ואמרו, תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, כלומר הגויים לא מבקשים סתם אדם, הם אומרים, אתם אנשי העיר תחליטו את מי אתם נותנים, אלא הם מבקשים מישהו מיוחד והם אומרים, תנו אותו, ואם תתנו אתם תישארו חיים, ואם לא תתנו נרוג את כולכם. אז מה עושים? פוסק הרמב״ם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, כלומר שבע בן בכרי הרי היה חייב מיתה כדין מורד במלכות, אדם שמורד במלכות דינו מיתה, אז אם כן, אם אותו אדם שהם מבקשים הוא מורד במלכות, כלומר אותו אדם שמבקשים הוא חייב מיתה ממילא, ייתנו אותו להם, כלומר חייבים להסגיר, אפשר להסגיר אותו לגויים ועל ידי כך להציל את כל תושבי העיר. אבל אומר הרמב״ם, ואין מורים להם כן לכתחילה, כלומר גם לכתחילה לא מורים דבר כזה, להסגיר מישהו כדי להציל את אנשי העיר. מדוע? רמב״ם, המקור של הרמב״ם מהירושלמי למסכת תרומות פרק ח' הלכה ד', שם מסופר על אחד שהיה נתחייב מיתה למלכות וברח ללוד לרבי יהושע בן לוי והתחבא שם. כשהקיפו החילות של המלך את העיר והם איימו להחריב את העיר אם לא ימסרו את אותו אדם בידם, אז רבי יהושע בן לוי שידל את אותו איש לצאת אליהם, להסגיר את עצמו ולעזוב את העיר, שלא לגרום להרג של תושבי העיר. אותו אחד הסכים ונמסר על ידי רבי יהושע למלכות. אליהו הנביא תמיד היה רגיל לבוא וללמוד עם רבי יהושע בן לוי, ומאז אותו מעשה הוא לא נתגלה אליו. והיה רבי יהושע מצטער מאוד על זה שאליהו הנביא הפסיק להגיע אליו, וישב בתענית עד שנתגלה אליו אליהו. אמר לו, אז אליהו אומר לרבי יהושע בן לוי, אתה יודע למה אני לא מתגלה לך? וכי למסורות ולמלשינים אני מתגלה? מה, אני מתגלה לאנשים שמלשינים ומוסרים יהודים בידי הגויים? אמר רבי יהושע, ולא משנה מפורשת היא שזה מותר, זה בתוספת לתרומות. אמר לו אליהו, וכי משנת חסידים היא? כלומר, אמנם זה מותר, אבל זה לא מעלת חסידות. פסוק קוף ג' ויואב, עכשיו כאן יש לנו אחר שמסתיים מרד, מרד שבע בן בכרי, יש לנו כאן שוב סיכום של השרים ואלה שממונים על תפקידים מיוחדים במלכותו של דוד. ויואב אל כל הצבא ישראל ובניהו בן יהוידע על הקרתי ועל הפלטי, וכן כמו שראינו, על הקשתים והקלעים והדורם על המס, ויהושפט בן החילוד המזכיר, ושווה סופר וצדוק ואביתר כהנים, וגם עירה יעירי היה כהן לדוד. כן, דבר ראשון, מדוע כאן שום מוזכרים כל בעלי התפקידים במלכותו של דוד? הרי כבר הדברים, הרשימה הזאת הוזכרה בפרק ח' פסוק ט' ז'. פרש הרד"ק, למעלה כתוב גם כן מספר השרים אשר לו, כשהניח השם לו מכל המלחמות. ואפסו כל בית שאול ומלך על כל ישראל, ספר כל השרים אשר לו. וכן, בפרק ח', כאשר דוד מלך, נסתיים כל פרשת מלכות בית שאול, לכן, והוא מלך על כל ישראל, אז הסיכום הוא תיאור מלכותו של דוד. ואתה כאשר שב אל מלכותו שמת אבשלום, ומת שבע בן בכרי, שחשב למרוד בו ולהסיר המלוכה ממנו, סיפר גם כן השרים אשר, ספר גם כן השרים אשר לו, כאילו אתה תחילת מלכותו. כלומר, עכשיו אחרי סיום מרד אבשלום, מרד שבע בן בכרי, לכאורה כביכול מתחילה שוב מלכותו של דוד מתחילה, ולכן שוב מונים כאן את השרים שהיו לדוד. הרד"ק כאן מעיר הערה נוספת, ומה שאמר אל כל הצבא, מה שלא אמר כן במקום אחר, שכתוב ויואב אל כל הצבא ישראל, לפי שהיה בלב דוד להסירו ולשום ממקומו המסע, או בכל הצבא או מקצתו. והנה אתה מת המסע ויואב הרג שבע בן בכרי שהיה מורד במלכותו, נתגאה יואב בזה הדבר כנגד דוד, ולא יכול דוד להשיבו, ומינהו על כל הצבא ושמר לו אבונו אחר מותו. כלומר, ציין הרד"ק מדוע כאן יש ציון, מציינים עוד פעם שיואב ממונה על כל הצבא, כי הרי דוד במחשבתו הייתה לפטר את המסע אחרי שהוא הרג את אבשלום ולמנות את המסע, אבל אחרי שהמסע נרצח ויואב הלך והרג את שבע בן בכרי, כלומר יואב הוא זה שדאג לכך שמלכותו של דוד לא תיפגע, שהמרד לא יצליח, כן, דוד בחזרה קשה לו לפטר עכשיו את יואב אחרי שיואב למעשה הציל פעם נוספת את מלכותו, לכן יואב חוזר בחזרה להיות כשר הצבא, אבל את האבון הזה שהוא עשה עדיין דוד שומר לו. ואנחנו נלמד יותר מאוחר על הצוואה של דוד לשלמה מה לעשות ליואב. הפסוק האחרון, וגם עירה יעירי היה כהן לדוד. מה פירוש היה כהן לדוד? מפרש המצודת דוד, גם הוא היה שר לדוד ובעל עצתו נוסף על האמורים למעלה, כמו ובני דוד כהנים היו. וכן, הוא היה גם שר לדוד וגם היה אדם שדוד התייעץ איתו. הסבר נוסף, או שמידו למשוח מלחמה במקום צדוק כשישמש בכהונה גדולה בימי שלמה.